שלום חברים, את תנועת אם תרצו אתם כנראה מכירים.
פגשתם את הפעילים שלנו בקמפוסים, בהפגנות.
ראיתם את הקמפיין שלנו נגד הקרן לישראל חדשה.
והארגונים הפועלים להכפשת חיילי צה"ל ומדינת ישראל במימון ממשלות זרות.
הדוחות וניירות העמדה שלנו הביאו ליוזמות חקיקה של חברי כנסת.
דיונים בוועדות ושינויים של ממש במדיניות משרדי הממשלה.
הפעילות שלנו שבשטח ובתקשורת גרמה לשינוי עומק באקדמיה.
להוצאת ארגונים שתולים ממערכות המדינה ואף למעצרים וחקירות של תומכי טרור. החשיפות שלנו הביאו לביטול מינויים לעמדות מפתח של אנשים המקדמים תפיסות פוסט-ציוניות.
לחיזוק מדיניות הביטחון בנושאים שונים.
ולהעלאת המודעות לגבי גורמים חתרניים ופועלים מקרבה.
הולה, מה שקראנו בפרק האחרון, חברים וחברות, וואו, כמה שאהבתם לשמוע ולהזין לסיפור של ההיפרדות. אם כי, אני חייב להגיד לכם, אנשי הבריקדה, שקיבלתי מלא תגובות מכל כיוון, המון מהימין, מהימין השמרני, מהדתיים, מהשרים בממשלה, באמת, סיפור מטורף, אנשים מפחדים מהסיפור הזה של ההיפרדות, אבל אנחנו לא נתמוד את הראש בחול, יש תופעה כזו. אני לא בעד או לא נגד או מתערב כרגע בדיון הזה, ואני אביא את הקולות, ואני אביא את התהליכים, ויש תהליכים, ויש אנשים שמתעסקים עם זה, כי הפחדים והחרדות הם פשוט מטורפים. אז זהו, אנחנו יוצאים לפרק חדש עם חברתנו הרצינית והמעמיקה, שכבר הביאה שני פרקים ששברו את הרשת של הבריקדה, דוקטור גיא טלשיר מהאוניברסיטה העברית, שהיא יודעת לגעת, מה שנקרא, בנושאים הכי מעניינים והכי חמים בפוליטיקה מהצד אבל. דוקטור טלשיר, את יודעת שאת כאילו בטופ של הטופ של הבריקדה, כן? עם הפרקים שהבאת עד עכשיו.
תקשיב, זה לא אני, זה הנושאים. אנחנו מדברים על הדברים עצמם ועל מה שמחולל את הפוליטיקה הישראלית, אבל מאחורי הקלעים כדי לתת את, את ההבנה יותר כוללת.
אז עשינו פרק על הרציונליות של נתניהו. בום! אף לשמיים. ואחרי זה התעסקנו בהרחבה באביר האפל של ההפיכה המשטרית, דוקטור בקשי.
לגמרי, שהוא כזכור גם הנציג של נתניהו בתוך בית הנשיא וגם המועמד להיות נשיא בית המשפט העליון, ובעצם הפרק שלנו היום ילך לעוד שחקן נסתר, דרך אגב לא כל כך נסתר. שמענו רק עכשיו בחדשות שאם תרצו עשו עבודה מול הבית של אייל נבר, ראש אחים לנשק. נראה לי שזאת נקודת מוצא מצוינת לשיחה שלנו היום.
נקודת מוצא מעולה. אנחנו מקליטים ממש בשבוע שבו רוטמן דוהר קדימה בוועדה שלו לקריאה שנייה ושלישית עם הסבירות. ורק אני אגיד למאזיני הבריקדה, אם לא שמעתם את האם נתניהו רציונלי, ואם לא שמעתם את האביר האפל, פליי, כדאי לכם, שני הפרקים האלה בטופ 10 של פרקי הבריקדה, ויש לנו כבר עשרות פרקים. אז אמרנו, עכשיו, אם תרצו, האם מדובר בזרוע הביצועית של יאיר נתניהו, גבירותיי ורבותיי? מה את אומרת, דוקטור טלשיר?
בואו נתחיל בשלוש חידות, בסדר? חידה ראשונה, איך יכול להיות שהתנועה, אם תרצו, קוראת לעצמה התנועה הציונית הגדולה ביותר, אבל בהפגנות, גם מול היועמ"שית, גם מול אהוד ברק, מי שאנחנו רואים זה אנשים שממומנים על ידי אם תרצו ומקבלים שם שכר. האם זו תנועה המונית או שיש כאן זרוע אידיאולוגית שאחראית על מסרים, אבל בעצם אין לה את ההמונים? שאלה ראשונה. שאלה שנייה.
מה את אומרת בעצם, שזה הזרוע הצבאית של קהלת?
לא של קהלת, של מי שהשתלט על מנגנוני השליטה בתוך הליכוד, ובעצם זאת הזרוע, כמו שיש לנו זרוע צבאית וזרוע מדינית בארגונים שאנחנו פחות נהנים לדבר עליהם. אז מה שאני מציעה לך היום, עטילה, זה שאם תרצו למעשה מתפקדת בתור השוט, בתור המחשקת של בנימין נתניהו, מתוך לשכת נתניהו וכנגד בנימין נתניהו.
מעניין, את אומרת שיש שם שוט מהבית.
לגמרי.
הזכרת את השם, שוט מבית, שאם חס וחלילה הוא שוקל לעשות שינויים, להתכופף מול ביידן או מול המציאות, או מול, לא יודע מה, המפגינים, השמאלנים, יבוא הגוף הזה ויגיד, נו, אדוני ראש הממשלה, אנחנו שומרים עליך.
בדיוק. כלומר, אם תרצו, היא היום הגוף המוביל בהפגנות הימין, שבעצם הפגנות נגד נתניהו. הם מכנים את עצמם ההפגנות של תומכי הרפורמה, אבל למעשה זה אולי התפתחות הכי מעניינת שיש לנו בתוך הליכוד היום. בתוך הליכוד היום יש מה שפעם נקרא ביביסטים, נשלט על ידי ערוצי המדיה של מנגנון השליטה בתוך הליכוד, אבל גם על ידי המסרים של אם תרצו, וכיום הביביסטים עובדים נגד ביבי כדי ליישר אותו לימין, לימין שור.
אוקיי, okay, אז אם תרצו, הנה גילוי נאות, לפני כמה שנים טובות, הם פנו אליי כמה וכמה פעמים, ואני גם בקשר עיתונאי עם חלק מראשיו, הם פנו אליי והזמינו אותי להשתתף בתשלום, בפאנלים, ובכל מיני אוניברסיטאות, פעם בעברית, פעם בבר אילן, נדמה לי גם בתל אביב, והייתי בפאנלים שרון גל וינון מגל, וסבבה, אנשים נותנים לדבר, אני לא הרגשתי שיש פה איזה גוף שסותם לי את הפה, נהפוך הוא. נתנו להתווכח ולהביע דעות ולהציג לסטודנטים כל מיני כיווני חשיבה.
אם אנחנו עוסקים בגילויים נאותים, אז אני אזכיר לך שממש כמה שנים אחורה, אחת התלמידות בקורס סמינר שלי על המדיניות של נתניהו, הייתה דוברת אם תרצו, ובאחד השיעורים זה פשוט התפרסם בכל התקשורת, אז הנה אני עושה את הגילוי הנאות, היא אומרת, החבר שלי רוצה להגיד משהו, והחבר שלה, לא אחר מאשר אבנר נתניהו, עולה ומשתתף בשיעור. עכשיו, אני יכולה להגיד לך, הוא אמר את דברו והלך, ואני אמרתי לה, תחזירי אותו, בואי נראה איך הוא מתמודד עם הביקורת. חלק מהסיפור פה זה איך מספרים בעצם את הנרטיב של על מה אנחנו נאבקים פה, גם מבחינת ציונות, גם מבחינת ישראליות, והקשר הגורדי בין משפחת נתניהו לבין אם תרצו, היא מאוד מאוד מעניינת. אני אתן לך דוגמה קלאסית. ארז תדמור, ממקימי אם תרצו, בעצם הופך להיות גם כותב הנאומים של נתניהו, ואני מזכירה לך, בבחירות האחרונות בפריימריז האחרונים, ארז תדמור מתמודד על מקום ברשימת הליכוד, הוא היה מספיק נועז להתמודד ברשימה הארצית ולא קיבל מקום, אבל זה לא אומר שהוא לא עושה את עבודת העיסוי כנגד נתניהו, ואתה רואה את זה בטוויטרים שלו. כלומר, אתה יכול להיכנס לאם תרצו, אבל הממשק, הדלת המסתובבת בין אם תרצו ללשכת ראש הממשלה, עליה בעצם אנחנו היום מדברים.
אבל הארגון הזה, מאיפה הוא בא? מתי הוא נולד? מתי אנחנו בעצם הכרנו אותו? אמרתי לך, אני פתאום צץ לי ככה, צצה לי הקבוצה הזו על הרדה לפני כמה שנים, ובהקשר של דיון ציבורי פוליטי פתוח, מתי הוא צץ? מי נתן את הכסף הראשוני? מה היעד? מה המטרה? מי האויב?
אז הנה, אז אם תרצו, הוקם ב-2006 על ידי ארז תדמור ורון שובל, ששניהם כאמור שחקנים מרכזיים, ארז תדמור כותב הנאומים של נתניהו, אחד מהם, רונן שובל, הוא היום עובד המנכ״ל בעצם של קרן תקווה, מי שעושה את כל העבודה מאחורי גופי הימין העמוק, כגון פורום קהלת וקרן תקווה בעצמה. וכמו שאתה יודע, שני החברים האלה הם בעצם האידיאולוגים הגדולים של מה שנקרא תיאוריית הדיפ סטייט. עכשיו, מכיוון שאני חוקרת את נתניהו, אני יכולה להגיד לך שנתניהו בעצמו משתמש במונח דיפ סטייט רק איפשהו ב-2018. את הרעיון של הדיפ סטייט מבטא הכי טוב מכל מקום בזירה הישראלית. ארז תדמור, הוא קורא לספר שהוא כותב, למה אתה מצביע לימין ומקבל שמאל. כלומר, תיאוריית הדיפ סטייט בעצם אומרת, יש, אין כאן דמוקרטיה, יש פה שלטון אליטות, האליטות האלה שולטות במנגנונים, ולכן צריך לקעקע אותם, כי הן עובדות נגד הקשר הסימביוטי בין המנהיג הנערץ ובין העם. ולכן המטרה של אם תרצו, היא לקעקע בעצם את מה שאנחנו קוראים לו שומרי הסף בדמוקרטיה.
רגע, שנייה, אבל בואי רגע נלך עוד טיפה לדיפ סטייט, כי מתישהו נעשה אולי פרק על הדיפ סטייט כפונקציה, כרעיון, כחומר בערה לחורבניסטים, אבל הדיפ סטייט הזה, הרי זה יבוא מאמריקה, נכון? שם טראמפ ואפילו קצת לפניו, כל הימין העמוק שיושב מאחורי המיקרופונים, צורח דיפ סטייט, יש איזו ממשלה מקבילה שמושכת בחוטים, וכל מי שנמצא בוושינגטון זה בובות וככה. בהקשר הישראלי, זה טיפה היה יותר מורכב להכניס את הביטוי הזה של דיפ סטייט.
זה היה יותר מורכב, ולכן זאת הייתה המשימה שלי. תרצו, תראה, הדמות שבעצם משתמשת בדיפ סטייט כל הזמן, זה הבן של נתניהו, יאיר נתניהו, שכבר ברעיונות, אם תרצו, לפני 3 שנים ולפני יותר שנים מזה, מדבר כל הזמן על שלטון האליטות האפלות, ודרך אגב, שיטת הפעולה של אם תרצו, ממוקדת בהכפשה והשחרה של דמויות, כלומר הפרסונליזציה היא מאוד מאוד חזקה, ותשים לב שזה גם אחת תביעות האצבע של נתניהו בעצמו, כי תמיד בתפיסה של הדיפ סטייט, את האויב הוא לא אויב מופשט, לא יועמ"שים באופן כללי, אלא היועמ"שית הספציפית הזאת שהולכים להפגין לה ליד הבית. זה לא שופטי בית המשפט העליון, אלא אסתר חיות שעושים לה דה-לגיטימציה, וכנל תחשוב על הקרן החדשה לישראל, זה לא הקרן החדשה לישראל, זה המנכ"לית הספציפית שאתה מסייר אותה עם קרן על האף, כלומר הדה-לגיטימציה היא מאוד מאוד בוטה, היא גובלת בהסתה, היא משחקת את זה שכביכול היא לא מתוך השלטון, אבל בעצם כל הקשרים מראים גם מבחינת תקצוב וגם מבחינת קשרים בתוך הלשכה, שיש פה קשר מאוד מאוד עדוק, ולכן אם תרצו עושה את סוג העבודה, שראש ממשלה לא יכול לעשות מתוך הלשכה שלו.
יפה, יפה. אז אנחנו, את קושרת במובנים די מובהקים בין מה שנקרא הכוח הפוליטי המרכזי, שזה המפלגה שנבחרת בכנסת, בעיקר הליכוד, ובין קהלת שעכשיו מטווה את המדיניות של לוין ודוטמן, ובין, אם תרצו, שהם הכוח שפועל בקמפוסים, בקרב הסטודנטים, בהפגנות, בתקשורת ובכל מיני מקומות. כמה כסף הדבר הזה
המון
בולע?
המון כסף. תכף נדבר על הכסף. רגע לפני, כדי להבין את קווי המתאר, הסיפור פה זה בעצם חדר העידוד של המסרים. כלומר, המסרים האידיאולוגיים שהולכים פעם אחת לרשתות הביביסטיות, לערוץ 14 ולגלי ישראל, אבל פעם אחת יותר מעניין, זה לרשתות של המדיה החברתית שבעצם נשלטות באופן מאורגן מלמעלה ומרוטוטות כל הזמן, רוב האנשים שם זה אנשים אמיתיים, כלומר הרשתות הביביסטיות מקבלות הזנה כל הזמן, בי אנשים של אם תרצו, אני רוצה להדגים לך את זה. תראה, הפגנת המיליון, הפגנת המיליון שהייתה אמורה להיות תמיכה ברפורמה, ובעצם היא אמרה, נו, 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 לנתניהו, אל תלך נגד הרפורמה, כי אנחנו, הרחוב שלך, אנחנו מצפים ממך להעביר את כל הרפורמה, אורגנה על ידי 3 גופים. אם תרצו, תקומה של קרומבי ומתה 64. עכשיו, בניסיון של ההשתלטות של נתניהו מחדש על הרחוב שלו, הוא הצליח לרסן גם את מתה 64 וגם את קרומבי, אבל אם תרצו, נשארה בעצם הארגון היחיד שעובד כנגד ההנחיות המובהקות שיוצאות מראש הממשלה. אתן לך דוגמה, ההפגנה מול אהרון ברק. אוקיי? הפגנה שבמקור אורגנה על ידי אנשים כמו גיא לוי, שהיום הוא דובר הליכוד, אבל ראית אחד-אחד איך שהארגונים נושרים, ומי נשאר? אם תרצו. האנשים של אם תרצו, תמר ארבל, הדוברים שלה וכולי, נשארים בהפגנה פרסונלית נגד אהרון ברק, עם התזה המפוארת של החפלה המרוקאית. כלומר, הארגון שמרדד את המסרים למקום הכי בוטה, ואם תרצה, הכי מסית, בעצם הולך למה שנקרא הגץ של הרשתות הביביסטיות, ואני יכולה להגיד לך, כי פשוט הייתי בהפגנה הזאת, בצד של הימין, אני יכולה להגיד לך שבמו עיניי ראיתי בן אדם עם חולצה של אם תרצו, מוריד את החולצה של אם תרצו, ומתחת יש לו את האגרוף של כהנה, ודגל מתאים, ברגע שהשוטרים הגיעו, כמובן החליף את החולצות. כלומר, יש משהו מאוד מעניין, שוב, אני לא אומרת שזה מגיע מלמעלה, אני אומרת שבשטח, החבירה בין רשתות ביביסטיות לבין רשתות של ימין קיצוני כהניסטי, אנחנו רואים את זה בפועל, מגיע ברחוב בהפגנות שאם תרצו מארגנת.
דוקטור תרשיר, מה לא בסדר? בואי נעשה רגע מניפוך בסיפור הזה. מה לא בסדר? מה לא בסדר בזה שיש כוח פוליטי, אזרחי, לגיטימי לגמרי על פניו, שמשתמש בתקציבים כדי להשפיע על דעת הקהל, כדי להחדיר מסרים ורעיונות? מה, אתה יודע, הקרן החדשה עושה את זה מצד שמאל, אז מה, מה הביג דיל? ממה אנחנו מתרגשים? איפה התקלה?
שנייה, הקרן החדשה לישראל, שהיא אחד הגופים שאם תרצו הכי מבקרת, בוודאי אין לה התערבות מפלגתית, יש לה תפיסה אחרת, שאפשר לדבר עליה, אם תרצה נדבר עליה בנפרד. אבל האופן שאם תרצו עובד, בעצם זה באופן של ההסתרה. אני אתן לך דוגמה הכי בולטת, לאיך אתה רואה השפעה ממש ממש ישירה בשני מקומות. אחד, אתה פותח את האתר של אם תרצו, וכתוב שם נגד הרפורמה המשפטית, אתה פותח, הסדר שכתוב שם הדברים, הראשון זה עילת הסבירות, שני מינוי שופטים, שלישי זה, זה הסיפור של פסקת ההתגברות, ואז יועמשים. תזכור, היינו בהתחלה בחקיקה שדיברה על כל החבילה, ופתאום עברנו לסלמי, הסלמי עובד בצורה הזאת, מתחילים במה? בעילת הסבירות. מי העלה בדעתו שעילת הסבירות יהיה הנושא הראשון? מי העלה בדעתו? אם תרצו העלו בדעתם, זה הנושא הראשון לטיפול. למה? כי האופן שבו מוצגת עילת הסבירות, זה כנופיה סודית של שופטים, שלא לפי החוק, בעצם השתלטה על הזירה הישראלית, וחייבים לבטל את עילת הסבירות.
רגע, 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 hold it. ממתי זה בעצם באתר שלם הסיפור הזה? בואי, כי עכשיו אנחנו בימים כאלה שפתאום צצים קטעים, כמו למשל, של יור הכנסת אמיר אוחנה, אצל רוני קובן, בתאגיד, אומר שהוא שמע על ההפיכה המשטרית, יעני הרפורמה, לא כמו שהבטיחו לנו תוך כדי קמפיין, כאילו זה מה שמכלו לציבור ל-64 מנדטים שעוצים רפורמה, אלא רק בערב שבו יריב לוין בא וחירב את המדינה. יעני, יש פה כל מיני דברים מוזרים. מתי אם תרצו ידעו על הרפורמה ועל עילת הסבירות?
אם תרצו, הם המחוללים, הם בעצם הזרוע של הפיכת המסמכים האינטלקטואליים של פורום קהלת למסרים קליטים לציבור. זה סוג אחר של נישה בתוך המערך האידיאולוגי של הימין העמוק, והסיפור עם אוחנה הוא קלאסי, כי בעצם זאת הרפורמה שנמצאת שם כל הזמן מאחורי הקלעים, וכמו שאני אומרת לך, זה סדר הדברים אצל אם תרצו מקדמת דנא. כלומר, הסיפור הזה מגיע בממשק של איך אתה מתווך מסרים לקהל שלך. דרך אגב, אם אוחנה היה שומע את ערוץ 14 ואת גלי ישראל, אז הוא היה יודע שב-2022 כמעט כל התוכניות סבבו סביב ההפיכה המשטרית, מה שנקרא הרפורמה המשפטית. כלומר, יש פה ניסיון ללכת מאחורי חברי הכנסת, להפעיל את הכוח של הרחוב הביביסטי, וליישר את חברי הכנסת בהתאם לרוח של הרחוב.
מדהים הסיפור הזה, מדהים. אגב, מדובר בכוח אדם גדול, ואני אשאל עוד שאלה, זה קצת ככה ספקולטיבי, אבל אולי יש לך תשובה. האם כל מה שנקרא מכונת הרעל שאנחנו רואים אותה ברשתות, האם חלק ממנה אולי מופעל דרך העניין הזה של אם תרצו? האם יש שם טכנולוגיה? האם יש שם כספים שמושקעים בצד הזה של הפצת המסרים הימנו שמלניים ביביסטים, חורבניסטים? האם זה שם?
תראה, התשובה הקצרה זה שכדי לחשוף את המנגנונים האלה, אתה צריך לעשות דברים שהם לא חוקיים, שאני לא חלק מהם. אבל אני חוקרת אידיאולוגיות פוליטיות, אז אני יכולה להגיד לך את האופן שבו המסרים של אם תרצו, ושל ראשי אם תרצו, כולל אלה, תקשיב, אתה מכיר את ארז תדמור, יש שלושה אחים תדמור שהם כולם נמצאים בתוך את תיבת התעודה של הליכוד, איך המסרים האלה עוברים ואיך הם נראים בסופו של דבר במסרי הקצה של הביביסטים. כלומר, בהחלט כן, המדיה החברתית בליכוד. עכשיו, למה זה כל כך מטלטל? כי הליכוד, עם כל הכבוד למפלגות האחרות, היא מפלגה דמוקרטית, יש לה סניפים, יש לה חיים, בעבר היו לה מחנות, ופתאום ראינו בעשור האחרון שכל הליכודניקים כאילו מדברים בשפה אחת ואין מחנות. למה? כי המנגנון של המדיה, השליטה במדיה החברתית ובמסרים, ומי שאומר מי יכול לעלות לשידור ומי לא יכול לעלות לשידור, ומי שמחליט מי כן יקבל שריון ולא יקבל שריון, ומי יקבל במה ולא, זה מי שנמצא ובעצם שולט בתיבת התעודה, כלומר במסרים האידיאולוגיים. וזה תביעות האצבעות של האנשים שהם המייסדים והם השותפים של אם תרצו. ואמרת קודם שהתפקיד של יאיר נתניהו הוא מאוד דומיננטי. איך אנחנו יודעים? דיברו את שלא אם תרצו, יש רעיונות, יש רעיון עם יאיר נתניהו, והוא אומר אחד לאחד איך בעצם צריך לפעול. הוא אומר, צירי, אין מה לעבוד עם שידור ציבורי, שידור ציבורי הוא תמיד שמאלני, צריך לעבוד במדיות אחרות, חברתיות, ששם אתה יכול להעביר באופן נוח את המסרים שלך. אז במובן הזה, אתה ממש יכול לראות את אם תרצו בתיבת התעודה של מה שאנחנו קוראים מכונת הרעל, אבל שוב, אם אין פה דברים פליליים, תכף דבר על, על המימון, אז אתה יכול להגיד, כמו שאמרת קודם, לגלי. לגלי, אבל כשאתה משתלט על מפלגת שלטון, ואתה מפעיל בעצם את הכלי שלך של השליטה בחברי כנסת מסוימים, ובערוצי התקשורת כדי לעשות הסתה אקטיבית, עזוב אותך רגע מהיועמ"שית וחיות, כנגד חברי כנסת של הליכוד. הרשתות הביביסטיות שנזונות בסופו של דבר מלמעלה דרך התיבת תעודה הזאת, הם עושות את ההסתה נגד גלנט, נגד ביטה, נגד דנון, נגד דנינו, דלל. כלומר, יש פה ממש...
כל מי שפותח פה, כל מי שפותח פה ומעז לרגע אחד להראות שהוא לא מתיישר לדקה, לשנייה, שנייה, דקה. ברגע שמישהו פוצה את הפה ופותח אותו ומעיז לומר, חבר'ה, המלך הוא לא מלך והוא גם עירום, הכי עירום שיש, בום, יש בומבה על הראש שלו ברשתות, בוואטסאפים, בטוויטר, בפייסבוק, איפה שלא, בום, סינה, רעל, בחמויות, ואת אומרת, זה עובד, זה מאורגן, זה לא סתם קורה.
פעם אחת זה עובד, פעם שנייה זה מנגנונים של איום על בעצם החופש דיבור בתוך הליכוד, אז זה עובד לך רגע מה קורה בחוץ, ופעם שלישית, אני אשאל אותך, עטילה, איך נפלה הממשלה הקודמת? איך נפלה ממשלת השינוי?
היו כמה וכמה גורמים שעזרו לזה, בין היתר, אי ניהול נכון, זה מבפנים מה שנקרא, ומצד שני, בום, בום, פטישים בראש מול הבתים של סילמן ואורבך, וכל מי שהיה שם, וקטשו אותם והרגו אותם, ואכלו להם את הכבד.
יפה מאוד, אז תביעות האצבעות של החבירה, בין הרשתות של הביביסים ואם תרצו בתור גורם מאוד מרכזי בשילוב לבין המנגנון של סמוטריץ' והאנשים שעבדו מלמטה בתוך הציונות הדתית, החבירה הזאת היא זאת שבעצם יצרה את הנפילה של, של הממשלה הקודמת בדיוק בשיטה של אם תרצו שהולכים על הראש ספציפי של אנשים מסוימים. דרך אגב, התפתחתי ואמרתי שהיום הדוברת של שיקלי, שהוא היה מאוד מרכזי במעבר מקואליציה לקואליציה, היא הדוברת לשעבר של אם תרצו. כלומר, האנשים האלה מחוברים, מוברגים לתוך עמדות הניהול של ממשלת נתניהו ושל הקואליציה הנוכחית.
מי המודל של אם תרצו? תני לי מודלים, בטח מודלים אמריקנים, כי אנחנו מייבים את כל הטוב הזה, את כל הטוב הזה אנחנו מייבים מאמריקה, את קוהלת ואת החבורה הזו שבאה לפה לחרב את מדינת ישראל. אמריקה, United States of America, אז גם אם תרצו?
בהחלט, תראה, ב-2015, אם תרצו, קיבל תרומה, נתן לך רק דוגמה אחת, של 3.7 מיליון שקלים, מגוף אמריקאי שקוראים לו Shining City. אוקיי? וקיבל כמעט עוד מיליון שקלים מגוף אחר שנקרא Americans for Jerusalem. הארגונים האלה, בעצם זה גם נוסף בתחשיף, בתחקיר של הארץ, למעשה עומדים בראשם מי שנמצא בראש תרומות הענק לראש הממשלה בנימין נתניהו. כלומר, המקורות התקציביים עובדים פעם אחת לנתניהו ופעם שנייה לאם תרצו. אותה יד מממנת אנשים פרטיים, נאו-שמרנים והרבה פעמים עם קשרים לאבנגליסטים בתוך הקהילה היהודית הנאו-שמרנית בארצות הברית, מממנת את שני הדברים האלה, גם את נתניהו, גם את אם תרצו. נתן לך עוד דוגמה, יותר מוקדמת, ב-2009, 750 אלף שקלים, מגיעים לאם תרצו, מנוצרי מאוחדים למען ישראל, שמעועד בראשה, הכומר האבנגליסטי האנטישמי הייגי, אוקיי? כלומר, יש פה חבירה, לא רק מבחינה, תראה, הם קוראים לעצמם תנועה ציונית, אבל אנחנו יודעים מה האבנגליסטים רוצים. עכשיו, האבנגליסטים, מה שהם רוצים זה להגיע ליום הדין. מהו יום הדין? שליש מהיהודים מושמדים ושליש מתנצר. זהו יום הדין. אני אתן לך את זה בעוד יותר נורא. בפרק שלי בספר על מדיניות החוץ של נתניהו, אתה ממש רואה שחלק מהגיוס של נתניהו למדינות כמו ברזיל וארצות הברית להעביר את השגרירות לירושלים, זה הטיעון הזה האבנגליסטי. על ידי זה שתעבירו את השגרירות לירושלים, תקרבו את יום הדין, כי אתם בעצם תיצרו מלחמה, והמלחמה בין היהודים והערבים תקרב את יום הדין האבנגליסטי, שבו שני שליש מהיהודים יושמדו. כלומר, האופן שבו בעצם האבנגליזם הופך להיות גוף מממן לאם תרצו, גוף מממן לנתניהו, והסיפור הוא סיפור שבסופו של דבר הוא גם אנטישמי וגם עובד נגד היהודים, זה בלתי יאמן. ואתה רואה את זה שוב ושוב ושוב בסיפור של הקשר עם הונגריה, הקשר עם פולין, אותו סיפור של מסרים אנטישמיים מגיעים מהמממנים הגדולים, והחבירה של אנשים שהם פופוליסטים בשלטון כמו אורבן וכמו נתניהו, עם אותם מקורות מימון ועם אג'נדה שאומרת דיפ סטייט צריך לבטל קודם כל את הביקורת השיפוטית, ולהגיע למשטר שהוא משטר שאנחנו קוראים לו סמכותני רודני, לבטל את הבקרה הדמוקרטית על הממשלה.
שמי רגע, אני חייב ללכת לעוד כיוון פה. והשאלה היא, איך מתמודדים עם תופעה כל כך עמוקה ועם הרבה שורשים ועם הרבה יכולות והרבה כספים? הרי, איך אומרים, את המחאה, כן? את המחאה העממית הזאת של הדמוקרטים מממן ה-CIA. סבבה, יש להם כסף ה-CIA, אחלה כסף, מלא כסף. אבל מה עושים עם הכסף של האבנגליסטים האנטישמים, שכל מה שמפנטזים זה את המשיח שלהם מגיע אחרי שאנחנו בחרבו דרבו ארמגדון? איך מתמודדים מולם?
אני לך, ההתמודדות צריכה להיות, מצד אחד צריך לחשוף את זה, ומצד שני, ההתמודדות חייבת להיות של הליכודניקים בעצמם. אם אתה תומך בדמוקרטיה, אתה צריך לבנות על הכוחות המתונים בתוך הליכוד שיגידו, הקיצונים השתלטו על המפלגה הזאת, ואנחנו צריכים לדאוג שלא תהיה להם דריסת רגל. אמר את זה חיים ביבס בראיון המפורסם בידיעות, שאמר הקיצונים השתלטו על הליכוד. אני אתן לך עוד דוגמה לאיך זה עובד עם אם תרצו. אם תרצו, עובדים שכם לשכם עם נאמני הר הבית. גופים של נאמני הר הבית בעצם מוציאים סיורים משותפים לאם תרצו ולפעילי תל אביב ופעילים אחרים שתומכים בהר הבית, להר הבית. כלומר, הסיפור פה, וזה מה שחשפנו פעם קודמת בפרק עם בקצ'י, זה לא רק אג'נדה של דיפ סטייט, בסופו של דבר בקצה נמצאת מדינת הלכה. אי אפשר להבין את התנועות כמו קהלת ואם תרצו, מאשר פעם אחת לא דמוקרטיה, ופעם שנייה הם בסופו של דבר מקדמים את תמונת מדינת ההלכה כחלק מהחזון שלשם אנחנו הולכים שועטים למעשה ברגע שירדו האיזונים והבלמים של הדמוקרטיה הישראלית.
אוי אוי אוי, אני לא יודע מה אני מעדיף, את בקשי, את ביבי הרציונלי לא רציונלי, את החבר'ה של אם תרצו. אגב, במספרים אנחנו יודעים להגדיר אותם מה סדר הגודל של הכוחות שמסתובבים בשטח.
תראה כמה זה יפה, כי הרי הם כל הזמן אומרים, אליטות קטנות ששולטות במדינה, והנה בהפגנות ההמון שהם קוראים אליהם, אתה יודע כמה היו בהפגנה של אם תרצו מול אהרון ברק? עשרות בודדות. כמה היו בהפגנה של אם תרצו מתחת לבית של אהוד ברק לפני כמה ימים? 5 אנשים כולם ממומנים על ידי אם תרצו. כלומר, בצד אחד הניסיון הוא להוציא החוצה את הביביסטים ואת הימין הקיצוני, ומצד שני, הכוחות שם הם עשרות בודדות של אנשים. העידוד הנורא מסוכן של גופים לגמרי לגמרי לגיטימיים כאילו, שמוציאים החוצה דווקא את האנשים הכי קיצוניים ומעודדים במובן הזה לאלימות, כי זה חלק מהקריאות שיש שם, זה אחד הדברים הכי הכי מסוכנים שבהם צריך לטפל, אבל לטביעות האצבע של לעבוד פרסונלית, לסמן אויב פרסונלי וללכת כנגדו, זה טביעות האצבע של איך עובדים אם תרצו. כוח שהוא מאוד גדול בתיבת העידוד של המדיה החברתית הביביסטית, ומאוד קטן בשטח.
מה עוד לסיום ככה כדי שהמאזינים לא ילכו בי עוד איזה בונבון?
לסיום אפשר להגיד את הדבר הבא. תראו, אם תרצו, התמונה שלהם זה הרצל. ואחד הדברים הכי מעניינים שהמאבק למען הדמוקרטיה בישראל, הוא מחדש לחזור להיאבק על הסמלים. כלומר, אם בעבר היית מצפה שמרכז ושמאל ידברו רק על דמוקרטיה, המרכז והשמאל מדבר על מגילת העצמאות, על ההמנון, על הדגל, על הרצל, ובעצם מה שאנחנו רואים מול אם תרצו, זה מאבק על מהי הציונות ועל מהי יהדות, ועל מהי ישראל יהודית ודמוקרטית, כאשר ברור שהמסרים שאומרים צריך להילחם במערכת המשפט כדי שלא תהיה לה לגיטימציה לביקורת שיפוטית, מובילים את ישראל ללא דמוקרטית, אבל למעשה סוג היהדות שהם מובילים זה יהדות שקשורה במסרים הלאומנים והמסרים שבסופו של דבר נקשרים למדינת הלכה, ולכן רוב הציבור של הימין בכלל לא נמצא שם.
הוללה, רק אל תגידי לי את זה. אל תגידי שהם לא שם, גברתי. מה יהיה עם הדיפ סטייט הישראלי? מה יהיה עם השופטים שממנים את עצמם ואת הבני דודים שלהם ואת סבתא שלהם ואת... תודעת. דוקטור גיל טל שיר, פרק שלישי בסדרה שברוב חב לב הסכמת לעשות יחד עם הבריקדה. פרק שלישי, על אם תרצו. חברים וחברות, נודה לדוקטור טל שיר וניפרד מכם, נשתמע בפרק הבא. להתראות, תודה דוקטור.
בכיף, ביי ביי.
זהו זה, חברות וחברים, סיימנו עוד פרק של הבריקדה. אם תרצו למצוא אותי, תוכלו לעשות את זה בטוויטר בעיקר. הטילוס זה השם שלי, אבל אתם יכולים למצוא אותי גם בפייסבוק, בעברית, באנגלית. המייל שלי הוא toplerstrudel@gmail.com. ואתם מוזמנים להפיץ את הפרק הזה ואת כל הפרקים האחרים. גדלים, אנחנו גדלים בבריקדה, אז אתם מוזמנים להיות שותפים. להשתמע בפעם הבאה.